כל חי אונליין 93fm.co.il
אולפן נדב ארבל. ועידת פריז שהסתיימה הערב פרסמה הודעת סיכום מרוככת שבה היא קוראת לישראל ולפלסטינים לאמץ את פתרון שתי המדינות על בסיס גבולות 67. בריטניה הביעה הסתייגות מהודעת הסיכום. בהודעת משרד החוץ שלה נאמר כי המסתייגים מהוועידה שנועדה לקדם שלום בין הצדדים שלא היו מעורבים בה, שמתקיימת בניגוד לרצון הישראלי ושנערכת ימים ספורים לפני חילופי שלטון בארצות הברית. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בירך על כינוסה של הוועידה וקרא למדינות שטרם הכירו במדינה הפלסטינית לעשות זאת. בפתח הוועידה היום התבטא נשיא צרפת פרנסואה הולנד בחריפות וישבה בין המתיישבים ביהודה ושומרון לבין הטרוריסטים הפלסטינים. פתרון שתי המדינות נמצא בסכנה בגלל ההתנחלויות והטרוריסטים, אמר הולנד. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי ועידת פריז הושיטה יד לסרבנות הפלסטינית במקום לשלום והוכיחה שהיא מנותקת לחלוטין מן המציאות. פרשת נתניהו מוזס. ארנון נוני מוזס, מוציא לאור ידיעות אחרונות, נחקר היום בפעם השלישית במשך כשמונה שעות במשרדי יחידת להב 433 בלוד. בחקירתו אומת עם תמלילי השיחות שערך עם ראש הממשלה נתניהו. הערב נחשף בחדשות ערוץ 2 כי ראש הממשלה נתניהו תיווך בין מוזס לבין אנשי עסקים על מנת שיכנסו כמשקיעים בעיתון ידיעות אחרונות. בהמשך השבוע צפוי להיחקר פעם נוספת בפרשה ראש הממשלה נתניהו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יואב פולי מרדכי, חתם היום על הסכם לחידוש פעילות ועדת המים המשותפת בין ישראל והפלסטינים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר נוסר כי ההסכם נועד בין היתר לשפר ולחדש תשתיות מים באזור יהודה ושומרון. בעקבות ההסכם תתכנס ועדת המים המשותפת לראשונה מזה שש שנים. בירושלים ובבית שמש התקיימו ערב מחאות חרדים על רקע סוגיית גיוס לצהל. כתבנו בנצי לזרוביץ' מוסר כי בבית שמש כמה מהמפגינים חסמו את הכביש לזמן קצר ופונו על ידי כוחות המשטרה. שניים מהמפגינים נעצרו. באולם אירועים ברחוב בין צבי בבית שמש פרצה שריפה ושבעה צוותי כיבוי פועלים להשתלט עליה. במקום התקיימה שמחת בר מצווה והחוגגים פונו מהמקום ללא פגע. כך התקן כתבנו בנצי לזרוביץ'. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טוסו. סירופ מתמציות צמחים טבעיות לחורף בריא ושקט. טוסו של טרימה ורה, מבית טרימה, בחשרות הבדץ.
מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בשפלה ובדרום. ביום שלישי עוד התחממות, וברביעי תחול ירידה קלה במידות החום.
תחזית מזג האוויר בחסות טוסו. סירופ מתמציות צמחים טבעיות לחורף בריא ושקט. טוסו של טרימה ורה, מבית טרימה, בחשרות הבדץ.
עד כאן חדשות כל חי.
עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב.
ערב טוב, מאזינים, מאזינות יקרים. אנחנו בתוכנית המסע, כמדי יום ראשון, בין 10 ל-11 בלילה כאן, רק ברדיו קול חי. בעצם לא רק ברדיו קול חי, שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי. צהריים טובים למאזיננו בארץ, בארצות הברית, דרך רדיו קול השלום. אנחנו בתוכנית המסע, וגם הרב ישי וליס נמצא במסע ברחבי ארצות הברית, ביחד עם הרב מיכאל אסרי. קיבלנו האמת דרכם כמה דשים מאזינים שמאזינים לנו דרך הרדיו שם בארצות הברית ודרך האתר של הרדיו. נאחל להם בהצלחה בהמשך המסע שלהם ברחבי ארצות הברית. הם עכשיו בדרכם ללוס אנג'לס, ויש להם שם אירועים, הרצאות, חוגים, אז כל מי שברחבי ארצות הברית מעוניין באמת לשמוע ולהיות באירועים של ערכים שם עם הרב לסרי והרב ישי וליס, אז את כל הפרטים יש לנו באתר. הערב אני אבינועם יוגב, ויחליף את הרב ישי וליס, ונמצא איתי כאן הרב איתי שמן, מרצה בערכים. ערב טוב הרב איתי שמן.
ערב טוב.
יש הרבה נושאים שאנחנו כל פעם מעלים פה בתוכנית, כל פעם בנושאים ככה שמדברים ומעניינים את כולם. יש נושא מאוד טעון שאנחנו נפגשים בו לא מעט בחיים, בכל מיני צמתים. אנחנו מנסים להפעיל ולהרגיע את המצפון שלנו בהתאם לצרכים האישיים או הרצונות שלנו מול התאוות. מוסר אנושי מול צו אלוקי, זה שאלת השאלות. איך אפשר לדעת, הרב איתי שמן, אם אנחנו פועלים כמו שהשם ציווה אותנו, כמו שבאמת צריך להיות, או שאנחנו פועלים על פי איזה דחפים, על פי איזה שהוא רצונות שיש לנו שהם הולכים ומשתנים, ואיך אפשר בכלל לקבוע מי זה אדם מוסרי, כאשר יש לנו חוקים שמשתנים בכל תקופה? ובאמת הערב אני רוצה לדבר איתך על כל הדברים האלה, בין השאר גם אני מנספיק, גם נעסוק קצת בטעמי המצוות, שזה דבר שמשתמע מכך, מי שבאמת פועל על פי מה שצריך, ועל פי מוסר אלוקי, כמובן שיש לו שאלות לגבי טעמי המצוות. השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך, האם ללא שמירת תורה ומצוות, אדם יכול להיקרות אדם מוסרי?
אוה. כן, זאת השאלה המכאיבה ביותר היום, במיוחד לציבור שלא שומר תורה ומצוות, שבדרך כלל הציבור נוטה לומר, כן, בוודאי. ניתן להפיל לפסגת המוסריות גם ללא שמירת תורה ומצוות, בעצם מה הקשר ביניהם? זאת שאלה, אבל לפני כן צריך להגדיר מה זה בכלל מוסר. אחר כך מי הוא האדם המוסרי, ואולי השאלה הרלוונטית יותר תהיה, האם אדם יכול להיות מוסרי ביחס לאתגרים שניצבים מולו בחייו? אדם מוסרי נמדד אך ורק בשעת מבחן, בשעה שהרצון האישי שלו נפגש עם המוסר, כיצד הוא יבחר, כיצד הוא יפעל, האם השכל הישר, זה שבדרך כלל מוליך ומוביל את האדם, הוא זה שינצח, או שהתשוקה כרגע שתבער בו, תכניס אותו לאיזה מציאות חדשה.
בעצם בכל חברה שאנחנו נמצאים, בכל איפה שנהיה, יש לנו תמיד איזשהו גבולות, תמיד איזשהו חוקים, תמיד איזשהו כללים.
נכון.
האם זה נקרא באמת...
כל חברה בעולם, אתה תראה, כל חברה שרוצה לקיים את עצמה, היא חייבת לבסס את עצמה על פי מוסר מסוים.
כן.
על פי כללים מוסריים, שיעניקו לה תוקף, וחיות, ושמחה, והתנהלות תקינה. אבל...
שבעצם צריך... את הכללים ואת החוקים האלה מי קובע?
אלו. אם אנשים קובעים את הכללים האלו, אז אנחנו בסכנה, כי בשעה שהאינטרסים ישתנו, גם החוקים ישתנו. ולמען האמת אנחנו נראה היום, ואנחנו רואים אולי גם היום שנמצאים בכלא, אנשים שחפים מפשע. כי בזמנם שנשפטו, הם נשפטו על דבר שאסור לעשות. היום הדבר מותר.
כלומר, אם החוק משתנה...
חוקים פרלמנטריים, כן, חוקים פרלמנטריים שמשתנים, הולכים ומשתנים ביחס לאינטרסים של בני אדם, הם אלו שקובעים מהו המוסר. והדבר הזה מאוד מפחיד ומאיים. למה? כי אנחנו לא יודעים מה האדם ישלוף. מה יקרה לו? מהם הנקודות שכרגע יבעירו את החברה עצמה? ואל תשכח שמדובר בסך הכל על קומץ אנשים שהם מחליטים לכולם. מה הם חוקים? אבל אם אנחנו באמת רוצים להבין מה זה בכלל מושג של מוסר, אנחנו צריכים להבין שיש קו מפריד בין אנשים שפיתחו מוסר אנושי לצו אלוקי. הייתי רוצה אולי לחזור על הסיפור המוכר ביותר לכולנו, הסיפור שהגמרא מספרת על אותו גוי שרצה להתגייר, הוא הלך לשמי ואמר לו, גיירני כי שאני עומד על רגל אחת. הגמרא מספרת שהוא דחף אותו באמת הבניין, הלך אחר כך להילל ואמר לו, גיירני כי שאני עומד על רגל אחת. מה הוא באמת רצה הגוי הזה? הוא ביקש מהילל, תאמר לי מהי המצווה היסודית בסיסית מוסרית, או סליחה לא מוסרית, רגע את זה נוציא, כן. מהי המצווה הבסיסית שמהווה קו הפרדה בין גוי ליהודי? אני לא רוצה עבודה קשה, תן לי משהו אחד. הלל קיבל אותו, אמר לו, יש מצווה כזאת. מאן דאלחסנא לחברך לא תעביד, ואידך פירושה הוא זיל גמור. אז כאן אנחנו צריכים להביא שהוא פשוט זרק לו פצצה. אני שואל, איזה יופי, ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוא לחברך אל תעשה לך, מה ששנוא לך אל תעשה לחברך, וכן הלאה. זה לא בדיוק כך.
רגע, זה בעצם כמו שאני בא לאיזה שהוא מקום ואומרים לי, תשמע, פה יש את הכללים שלנו. זהו, זה המילה.
לכאורה.
עכשיו, מה הכללים? זה כבר, יש לך הרבה. אבל אני מספיק שאני אומר את הכותרת.
נכון, נכון.
זה החוק.
אולי כדאי באמת לתת את הדעת בנושא הזה, כי שהוא אמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, הוא המשיך ואמר, ואידך, והשאר, זאת אומרת, 612 מצוות נוספות, מהוות פירוש כיצד לקיים את זה. זאת אומרת שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא בא ללמד אותנו שבכלל יש פרט. וכל הפרטים זה 612 מצוות. זאת אומרת שבשביל להפיל לפסגת המוסריות ביחס לבאהבת לרעך כמוך, מה שבדרך כלל כל אדם מתיימר לומר, אני אוהב, העיקר הלב שלנו, צריך להבין שכל זמן שהוא לא קיים, או לא מכיר אפילו, את 612 המצוות, הוא לעולם לא יכול להגיע לבאהבת לרעך כמוך. אז כשהוא בא ואמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זאת המצווה הבסיסית שמהווה קו הפרדה בינך, בתור גוי, ליהודי. ואת השאר, שאר המצוות שיש לנו, את זה תלמד לבד. כי זה הפירוש כיצד לקיים את זה. במילים אחרות הוא נתן לו את המענה שלו, רק אמר לו, איך תעשה את העבודה לבד. אבל אנחנו צריכים באמת להבין, אבינו, תשמע, זה באמת לא כל כך מובן. מה, באמת מצווה כזאת, מהווה קו הפרדה בין גוי ליהודי? הרי הגוי הזה, בעודו גוי, אני מאמין שהוא חי בתוך חברה, שמבססת את עצמה, על התקן הזה של ואהבת לרעך כמוך, על מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך.
בכל חברה מתוקנת, יש את הכללים הבסיסיים.
אז מה בא הלל ללמד אותו בכלל? וכי, וגם עוד שאלה הייתי רוצה לשאול, 612 מצוות אין להם ערך בפני עצמן? הם רק מהוות פירוש כיצד לקיים את המצווה העיקרית של ואהבת לרעך כמוך, של מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך? מה, הם לא חשובות בפני עצמן? אלו שאלות שצריך להתבונן בהם. מה רצה להעביר? איזה מסר רצה להעביר? אותו הלל לאותו גוי. ואם אנחנו נדייק יותר, אז אנחנו נמצא שבאמת בהיסטוריה היה את אותו פילוסוף.
כן, יש איזה פילוסוף, עמנואל קאנט.
כן.
במאה ה-18 הוא חי, והוא אמר באמת איזה משפט דומה למה ששנוא עליך אל תעשה לרעך. הוא אמר את המשפט, עשה את מה שהיית רוצה שכולם יעשו, וימנע מלעשות את מה שלא היית רוצה שכולם יעשו. זה בעצם
זה
מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, וזה מסקנה שהוא הגיע אליה גם בלי הלל הזקן, או אחר הלל הזקן, אבל בלי שהוא ידע מה שהלל קבע. אז מה בעצם פה...
זה עוד יותר מחזק את השאלה שלנו. מה המצווה הייחודית הזאת אמורה לעשות כרגע לאותו נוכרי? ראי מנואל קאנט, הפילוסוף הגדול הגרמני, ידע את זה, וקבע את הצו הקטגורי שלו בכך. ואני אחדש לך עוד משהו. כל התשתית הרצחנית, שפיתח, יצר אותו מרושע היטלר, הוא ביסס את זה על הצו הקטגורי. הוא לקח את הצו שעשה את מה שהחברה רוצה שתעשה, וימנע מלעשות את מה שלא היית רוצה שכולם יעשו, ואמר אני עושה את מה שכולם רוצים שאני אעשה. ואני בטח נמנע מלעשות את מה שלא הייתי רוצה שאני אעשה. הוא אומר, ראיתי את העולם, ראיתי שבעולם הזה יש חזקים ויש חלשים, והחלשים יונקים מן החזקים, ולאט לאט הולכים וממעטים את העולם, את כל הציביליזציה כולה. אז החלטתי שכולם צריכים ליצור מלחמה, שבה אנחנו נראה ויבחר הדבר מי באמת החזק ומי החלש. ואם אני החלש, אז אני אצדיע. אם גרמניה חלשה, אז גרמניה תצדיע לחזקים. הוא היה שיטתי, הוא היה עקבי. ולכן גם כשהוא הפסיד, מה הוא הלך? הוא הלך הוא נתן פקודה להשמיד את כל גרמניה. כמובן שבשלב הזה כבר הפסיקו לשמוע, להקשיב לו. אבל הוא היה עקבי בשיטה שלו.
מה באמת זה השיטה באמת שהוא הצליח לשכנע את כולם בה?
הוא גרם לכולם להבין שיש פה איזה קבוצת אנשים שהולכת וממעטת את העולם, מחלישה את העולם, וגורמת לכולם לחלות במחלה האנושית הזו, ועם הקריזמה שלו, וכמובן שלא הייתה שם איזה טענה לוגית רציונלית, היה פה יותר השפעה של שנאה שבערה בהם, והוא רק נתן להם כל מיני כלים כיצד לבצע את זממם, לא יותר מזה, אבל הוא ביסס את כל התיאוריה שלו, ואת כל התשתית הרצחנית שלו על פי הצו הקטגורי. הכל הוא ביסס על הטענה הזו.
כן, אבל בכל חברה, אני אומר, גם אצל גויים, יש לנו בעצם כמו שבע מצוות בני נוח, שמובילים אותנו בכללים מסוימים, בהנחיות כלליות, ומעבר לזה, יש לנו כל מיני חוקים משתנים עם הזמן, בהתאם לצרכים, וזה כמו שאתה אומר על היטלר, שהוא בא וניסה לשכנע את כל העולם, לעמוד מנגד ולהגיד, שמה שהוא עושה בעצם זה מוסרית, זה נכון, ולהשקיט את המצפון שלו. האם באמת זה דרך שהיא... כאילו ראויה בכלל ל...
אז זו, זאת המציאות הוכיח כבר. זו המציאות הוכיח. אנחנו נסתכל עכשיו, נעשה רגרסיה ונבין, נראה מה ההיסטוריה מגלה לנו. האם זה באמת חוק מוסרי שמבוסס על צורך חברתי או צורך אישי של אדם?
בדיוק.
אנחנו צריכים לשאול גם שאלה. הרי עמנואל קאנט, כשהוא ביסס את הצו הקטגורי שלו, הוא הגיע מתוך הנחה שאדם יש בו איזה מוסר מובנה, מוסר מולד, שאיתו אתה יכול להשתמש, שאיתו אתה יכול לבנות איזה חברה מסוימת. ואת זה הוא עשה. עד שבא היטלר וניפץ את הכל. במה הוא טעה, אבל, סליחה, עמנואל קאנט? במה הוא טעה? הרי הוא לקח על עצמו תיק מאוד מאוד כבד, שהנה הוא חך הדבר שהוא טעה. כי הוא לא, לעולם לא חשב שיבוא איזה אדם ויגיד, הנה תראה, ישנם אנשים בעולם שירצו לעשות את מה שאני עושה בעולם. למרות שכל שכל ישר יגיד לך, תשמע, באדם הזה הוא משוגע לגמרי, אבל אתה רואה שנערו אחריו. ולא, זה לא היה קומץ של אנשים, זה היה קבוצה גדולה של אנשים. אז במה אתה עמנואל קאנט? הרי לכאורה הוא אמר את מה שאמרו חז"ל. חז"ל אמרו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, הוא אמר את זה במילים אחרות. זה אנחנו צריכים להבין. במה הוא טעה עמנואל קאנט? את השאלה הזאת נשאל דוקטור יצחק ברויר. הרב דוקטור יצחק ברויר. הוא נשאל בשאלה הזו, והוא ענה. אבל זה כל כך פשוט. עמנואל קאנט היה בן אדם אינטלקטואל חכם, הוא ידע להעמיק בטבע. ולמען האמת, כל אדם שירצה להבין מה מסתתר מאחורי הטבע, בסך הכל הוא צריך יושר אינטלקטואלי ובהתמדה, והוא יביא את עצמו להישגים טובים. אבל כשמדובר על נפש האדם, שהאדם הוא יצור דינמי, הולך ומשתנה ומפתח על עצמו כל מיני רצונות, כשלומדים על הנפש, לומדים אך ורק אודותיה ממקור העליון. אם אין לנו את האפשרות ללמוד אודותיה ממקור העליון, אנחנו לעולם לא נכיר את הנפש. ובזה הוא נכשל, עמנואל קאנט. כשהתורה אומרת לאדם מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, היא מגבילה אותך ואומרת לך כל זה על פי הרצוי והמצוי מהקדוש ברוך הוא. ואידך, פירוש הזיל גמור, על פי הקטגוריה של הקדוש ברוך הוא, אבל כשאתה נותן לאדם לעשות מה שהוא רוצה ולפתח לעצמו רצונולוגיות, רצונולוגיה הכוונה יש לו רצון והוא נותן לטענה לוגית למה כדאי לעשות את הדבר הזה, למרות שהוא רוצח. אז אתה לא יודע לאיפה האדם הולך, ולאן הוא הולך את העולם הזה. וזה טעה עמנואל קאנט, הוא לא הקביל את זה. חזל באו והקבילו את הדבר הזה. הוא אמר לא, תיזהר, על פי הקטגוריות שלנו, אני השם, ואהבת לך כמוך, אני השם. מה ששנוא לך, מה ששנוא לך, אל תעשה לחברך, אבל תדע לך, איך מקיימים את זה? על פי 612 מצוות. אל תצא מזה, אל תסתעף למקומות אחרים. וזה טעה עמנואל קאנט, ובזה הרבה אנשים טועים. לא צריך ללכת רחוק מההיסטוריה בשביל להבין שישנם הרבה אנשים היום בדורנו. אולי נמצאים אפילו בכנסת, אולי נמצאים אפילו בתוכנו, בביתנו, שטועים. וכל אחד מבסס את המוסר שלו ואת הרצון שלו על פי מה? האינטרסים האישיים שלו. והוא ניתן לך את הטענות הלוגיות. וזה לא נקרא אדם מוסרי. אומנם הוא מתייפייף, הוא מצופה במוסר. אבל הכל התנפץ בשעה שאיזה קונפליקט מסוים מתעורר אצלו בחיים.
כלומר, עד הניסיון הראשון, אתה אומר, הוא יכול ללכת...
בניסיון הראשון השני, אתה כבר תמצא אותו שהאדם הזה פשוט נסוג מהמוסר שלו. הוא ישנה אותו. הוא יוכיח לך גם למה הוא צודק. אם אתה לא מספיק חכם בשביל לגלות שמדובר פה על אדם שמסתתר תחת איזה ציפוי מוסרי.
מה, זה באמת דברים שהם קשים קצת להבנה לפעמים, שאתה לוקח איזשהו מושג, איזשהו צורך, ופתאום אתה משנה אותו בהתאם לצרכים, כדי שבן אדם ירגיע את המצפון שלו, הוא בא ולוקח, בוא נגיד, כנסת וחוקים, ומשתנה ומשנה דברים, ופתאום להרגיע את המצפון, הוא עושה כל מיני דברים שהם...
זה מסוכן, ולא רק שזה מסוכן, תדע, יש חוק בגץ, ב-1980, חקק החוק הזה, שבאו קבוצה של אנשים, וגם הוא חלך וחזר בגץ, וגם בשנים אחרות, ושהוא טען שם, ביחס לאותם חיילים שלא רצו לשרת בשטחים כבושים, 2002-2005, מבחינתם ששטח קבוע זה לא מוסרי, זה לא מצפוני, היו גם את הקבוצה של השמיניסטים מאז גירוש גוש כתיב, שהם החליטו, עשו עצומה, שלא מתחתנים לצבא הגירוש והחורבן וכן הלאה. אז היה צריך פה את הדעה של בגץ, מה בגץ חושב על זה? ואני אמרתי לאבא שלי, אתה יודע, הוא התארח אצלי ביום שבת. הוא לא שומר תורה ומצוות, לצערי. אבל הוא איש צבא. אז לא תמיד קל לי לפתח איתו שיחה תורנית. אבל אם ניתן להגיע אליה דרך איזו הסתעפות מסוימת, אני עושה את זה. אמרתי לו, אבא, תשמע, נחקק איזה חוק, וקראתי לו את החוק. וחוק בגץ כותב שלא ניתן להתייחס למצפון האישי, אני מקצר כמובן, לא ניתן להתייחס למצפון האישי של האדם. לא ניתן למוסר שלו. אם זה הדבר הזה הוא מוסרי לשרת במקום הזה או לא מוסרי, להתגייס או לא להתגייס, כולם חייבים להיות כפופים לריבונות של המדינה הזו. לקבל את הכללים, אל תשכח שאנחנו חיים בתוך חברה פלורליסטית, שכל אחד ויש לו את האמת שלו, וכל אחד חושב שזו האמת הסלקטיבית שלי, לך עכשיו תבנה חברה מסוימת. אז מה הוא חוקק? לא ניתן להתייחס למוסר האנושי של האדם, גם אם הוא צודק. כולם חייבים להיות כפופים למדיניות של, של, של הצבא. אז אבא שלי שאל אותי, אבל מה הבעיה כאן? איפה ראית פה בעיה? אמרתי לו, אבא, אתה יודע מה קורה? אילו חוק זה היה נחקק יום לפני גזר דינו של אייכמן, ימח שמו. אמר לי לא. אמרתי, אתה יודע, הטענתו העיקרית של אייכמן לא הייתה, אני לא רצחתי. הוא רצח, הוא לעולם לא הכחיש, אני רצחתי. למה רצחת? ואחר אמרו לי, קיבלתי פקודות. אבל יש לך את המוסר שלך, את המוסר האישי שלך. איך נתת לחוקים האלו לגבור על המוסר שלך? אומר, אני לא יכלתי להתייחס למוסר. אני מקבל הוראות, וכל צבא, כל חייל בצבא חייב לקבל הוראות וליישם אותם, לבצע אותם. אין מקום למוסר, אין מקום למצפון. אל תשכח שהיטלר כתב כך, כי שני מומים הטילה יהדות בגוף של האדם. אחד בגוף, אחד בנפש, שבנפש זה המצפון. בגוף זה ברית מילה, הנפש זה המצפון. לא יכולתי להתייחס למצפון, אומר רייכמן. מה עשתה המדינה? קיבלה את הטענה שלו? היא לקחה אותו, תלתה אותו, שרפה אותו, ופזרה את אפרו על כל העולם. אדם חייב לפעול על פי המצפון שלו. אמרתי לאבא שלי, אתה יודע מה קורה עם חוק זה היה נחקק רגע לפני המשפט? בא הסנגור שלו וטוען את הטענה הזאת, מה אתם רוצים? אין לי בכלל. הרי אתם חקקתם חוק הזה, שלא ניתן להתייחס למצפון ולמוסר הסובייקטיבי של האדם. ביחס למדיניות, ביחס לריבונות שלנו. זה מה שעשיתי, זה מה שהוא עשה. מה היה קורה אז? אולי כנראה ש... לא כדאי לומר מה היה קורה. אבל אנחנו צריכים להביא, תדע, אנחנו אולי אחרי הפרסומות ניכנס לזה. שאחד הדברים החזקים, אולי רוצים לדבר, אבל בהמשך, אולי אני חושב כרגע, זה הזמן, שהתורה ביקשה מאיתנו לשמור תורה המצוות, אם הסתירה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא הסתיר מאיתנו את עמי המצוות. אני אומר לך, שאני מסתובב בכל הארץ, ואני, ברוך השם, זו הזכות שנפלה בחלקי בכלל להיות מרצה בערכים, שבאמת זה מתנה. ואני פוגש אנשים והם אומרים לי, תראה, אני לא מקיים תורה מצוות, בכלל שאני אדם רציונליסט, אני מבסס את החיים שלי על דברים מבוססים טוב היטב, אני לא יודע מה מביא אותך לחיות בצורה כזאת מאוד מגבילה. אני שואל אותו, למה כבודו מתכוון? אז הוא אומר, תשמע, אם הייתי מבין מהן ההשלכות של המצוות, או חוסר הקיום שלהם, לא משנה, אז הייתי אולי מקיים את זה. היום אנשים טוענים שלא מקיימים תורה מצוות מחמת זה, שהם לא מבינים מה הטעם של כל מצווה. אני אומר להם בדיוק ההפך. חלק
טוב, תלוי באיזה ניכר, מצוות, יש,
כן. תלוי באיזה מצוות. יש מצוות שבאמת השכל סותר אותם, אבל אני אומר להם כלל אחד פשוט, תהיה לך. אנחנו נחריב בנושא אחרי.
יש את המצוות שנעימים ונוחים, אז בדרך כלל את זה הם אוהבים לקיים, כן. והם אומרים את זה אנחנו מבינים ומקיימים.
מה אתה חושב שהם קבלו שיחר את זה?
זהו, זה באמת שאלת השאלות. אם בן אדם מקיים מצוות, לא יודע אם קוראים לזה מצוות, הוא עושה את זה על פי מצפונו ועל פי רצונו ועל פי...
יחסי אנוש.
יחסי חברה ונחמדות.
מקבל שכר עבור זה?
זה באמת נשמע אחרי הפרסומות, אנחנו נשאיר את השאלה הזאת.
האם הם באמת יקבלו שכר עבור מצוות של בן אדם לחברו? בשעה שהם לא עושים את זה, בן אדם למקום. אחרי הפרסומות.
אוקיי, זה באמת אחרי הפרסומות, נמשיך בדבר הזה. פרסומות וחזרנו.
עכשיו איתכם, המסע עם אבינועם יוגב.
בליל שישי הקרוב, חוגגים 20 שנה למהפכה בעולם התורה.
דור שלם של בני ישיבות ושל אברכים גדל לתוך המהפכה הזאת.
אריאל ברמן וחברי הנהלת ארגון דירשו בפאנל מיוחד לרגל 20 שנה לדירשו, והוועידה העולמית שנערכת בימים אלה בקונטיקט שבארצות הברית.
יום אחד התקשר אלינו ילד בן 12 ואומר, אני רוצה ללמוד תורה, אבל ההורים שלי לא רוצים. מה עושים?
דרשו השם, ליל שישי בעשר, כאן בקול חי.
הוא גמר מסכת ראשונה הוא בכה, והוא אמר, אני אדם בן 60 פלוס, מעולם לא גמרתי מסכת ואני יודע אותה.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט, ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
מחפשים מקום לאירוע בלתי נשכח? מסובין. מחפשים חוויה מושלמת? מסובין. מסעדת מסובין בבית שמש, משיקה תפריט בשרים חדש, בחשרות הרב רובין. מושלם לאירועים עד 150 איש. מסובין, במתחם פז בכניסה לבית שמש. חייגו 02-99-11-778 02-99-11-778. כולנו מסובין.
20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 500.
כשאתה חבר מכבי, אתה מקבל הרבה יותר כסף חזרה. דוח משרד הבריאות קובע, מכבי שירותי בריאות החזירה הכי הרבה כסף למבוטחיה בביטוח המשלים, בניתוחים, רפואת שיניים ולהוצאות לפני הלידה ולאחריה. אז שלא יעבדו עליכם ושלא יחסכו עליכם. עוברים עכשיו למכבי ונהנים משירותי הבריאות הטובים בישראל. ישראל, כוכבית 45-35.
שר ישראל, שר התורה.
ישיבת חזון עובדיה, מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שימו לב, תענית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המרכז הגדול בישראל למוצרים חד פעמים. המבצע בכל סניפי הרשת.
גבינת תנובה, יופלה, קרלו, חלב תנובה.
מבצע הכספת של תנובה. קונים ממגוון מוצרי חלב של תנובה. מתקשרים לתלמסר 03-60-60-601. מקישים את הקוד שעל גבי המוצר ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים. אז קדימה, למה אתם מחכים? הכספת עומדת להיפתח. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע.
חשבתם פעם כמה כריכים אפשר להכין מאריזת עמק 600 גרם? התשובה היא... 21 כריכים טעימים לבריאות. חדש מתנובה. עמק 600 גרם באריזה משפחתית בחשרות בדץ העדה החרדית. למהדרין יש תנובה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, המסע עם אבינועם יוגב.
שבנו אליכם תוכנית המסע, אנחנו כאן הערב עם הרב איתי שמן. לפני הפרסומות עסקנו בנושא של מוסר ומצפון, כאשר השאלה הייתה, אנשים שמקיימים חלק מהמצוות, כמו בן אדם לחברו ואהבת לרעך כמוך, וכל מיני סיבות כאלה ואחרות מקיימים מצוות שנוח להם, הרב איתי שמן, האם הם יקבלו שכר עבור זה או לא?
טוב, אז אני לא רוצה להכאיב, אבל הרמב״ם כותב שהם לא יקבלו שכר עבור זה. לא יקבלו. ממי הם רוצים לקבל שכר? ממי שבעיניהם לא קיים, לא ציווה אותם לחוקים הזה, האלו, של בן אדם למקום. הרי אנשים שמקטלגים ומחליטים לקיים אך ורק מצוות חברתיות, מוסריות, סוציאליות וכן הלאה, לשם מה אתם עושים את זה?
מה הרעיון? מי שמקיים את חוקי המדינה בלבד, גם בחלק מהמקרים שהם בהתאם להלכה, אבל הוא לא מתכוון לקיים את זה בהתאם להלכה, אלא בגלל שהוא חי פה, הוא רק מקיים את חוקי המדינה בלבד נטו, כי ככה צריך, כמו לא לרצוח וכמו לא לגנוב וכאלה דברים, אז אתה בא להגיד שהוא לא מקבל על זה שום שכר?
ולא רק שהוא נמנע מהלא תעשה, אלא גם מקיים את תעשה. הוא מטיב עם החברה. ויוצר חברה, הכל טוב. אבל אלו מצוות שתורמות לו מבחינה חברתית. אם הוא עושה זה מבחינה אידיאולוגית, חברתית, טובה, ולא מכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לכך, אז למה שיבקש ויקבל שכר גם עבור זה?
אנחנו נשים לפה נראה לי כבר לאיזו שאלה של מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, או
זהו, זה כבר נושא, כן, נראה זה לי קצת יותר אחר, מורכב.
אבל בעצם את אותם חוקים, את אותם כללים שהשם ציווה אותנו, בן אדם שבא ומתכוון לעשות מצווה כדי להטיב עם השני, אז זה נחשב לו כמצווה, אבל אם הוא לא התכוון באמת לקיים את מה שהשם ציווה אותו, ומה עושה את המצווה הזה, מצווה הזאת כי...
מבחינה מוסרית, חברתית, הוא לא יקבל כן? שכר, איפה זה כתוב? אני אומר לך, הרמב"ן בהלכות מלאכים כותב, בסוף פרק שמיני, מי הם חסידי אומות העולם? בדרך כלל אנשים נוטים לומר חסיד אומות העולם זה מי שהציל יהודים בשואה. זה טוב.
מי שמקיים שבע מצוות בני נוח,
כן. לא? כן, אז הרמב"ם כותב שמי הם חסידי אומות העולם? מי שמקיים שבע מצוות בני נוח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. ואם קיים אותם נקרא חסיד אומות העולם, אומר הרמב״ם, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל הרמב״ם מסיים ואומר, וכל זה שלא עשה מצד אחרי הדעת, בגלל הסתברות שכלית מוסרית, אלא אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה.
אז גם הגויים צריכים להאמין ולדעת שיש בורא והוא ציווה אותם, ולכן הם עושים את ה...
והוא מסיים ואומר, כי אם עשו את זה מצד אחרי הדעת, אינם נקראים חסידי אומות העולם, ואין להם חלק לעולם הבא. קל וחומר שאצל יהודי הדברים יהיו תקפים. יהודי שאומר, אני רק מצוות שבן אדם לחברו מקיים, אז אתה לא, ממי יש לך לבקש את זה? תלך לראש הממשלה, תלך לראש העיר שלך, תבקש, אני לא יודע אם נותנים בתקופה, לא חשוב, תקופה שכולם נמצאים במקומות אחרים, אבל בכל זאת, אנחנו חיים תחת חברה קפיטליסטית, שלא כל כך מעניקה, אלא לוקחת יותר.
אני אקשה לך וישאל אולי, אינם מקבלים שכר, או שגם מקבלים עונש בהתאם לעשייה לא טובה?
טוב, זה כבר הרבה יותר מורכב. אני לא יודע אם הם יקבלו עונש על הדבר הזה. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע.
כי עם ישראל נגיד מצווה לקיים את המצוות, אם הוא לא מקיים, אז הוא יכול לקבל על זה עונש, נכון?
נכון.
כי כיוון שיש לך תורה, ויש לך מצוות, ויש בורא עולם, ואתה לא קיימת את משהו ביקש ממך, אתה אמור לקיים.
אתה שואל אם יקבל עונש על זה שהוא קיים את זה מצד חברתי, או על זה שהוא נמנע מלקיים?
שבע מצוות בני נוח, הרי. כן. הגויים, אמרנו מחויבים לקיים את זה בגלל שהשם ציווה אותנו, והם כן מחויבים. עכשיו, אם הם לא קיימו את אחד המצוות האלה, הם מקבלים את אותו עונש יהודים?
אם זה, לא, זה לא אותו עונש, ודאי שלא. העונש שלהם קל יותר, אבל כמובן שצריך להבדיל בין עשה ללא תעשה. שאצלם הרוב זה הלא לעשות.
חוץ מהדינים. כל השם המצוות בני נוח זה הלא תעשה.
כן, הלא תעשה. לא תרצה, לא תגנוב, נכון? יש לך את העבודה זרה, גילורות, שפיכות דמים, הכל, חוץ מדינים, שזה גם חוקים מוסריים וחברתיים, הכל מבוסס שמה, לא תעשה. אצל היהודים יש שלב טוב.
צדקה וכל המצוות האלה שאנחנו רגילים ושומעים עליהם שהם עושים, בעצם הם לא מחויבים עליהם, אין להם שום שכר עליהם.
אולי השכר שלהם יהיה מזערי מאוד, כתוב, גדול העושה יותר, המצווה יותר מנו, למה? כי יצר רע בוער בו, שם אומר התוספות, אבל הוא מונע ממנו לעשות, שאתה מצווה את האדם לעשות דבר מסוים, ואותו רגע יצרים אומרים, לא, אל תעשה. הוא אוהב להגדיל ראש לבד, אל תאמר לו מה לעשות. לכן גדול המצווה, והעושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. למה? כי פה יש לו מישהו שמתנגד לו. אבל
ובעצם יש לנו הרבה מצוות שאנחנו גם מחויבים עליהן, ושאנחנו רוצים לקיים אותן, יש כאלה נתקלים בקשיים, ולמרות כל הקשיים והניסיונות, וכמו שנדבר עוד מעט לגבי אברהם אבינו, שנתנסה בניסיונות ועמד בכולם, ועד היום לכל אחד מאיתנו יש ניסיונות בכל דבר, בכל מצווה שעומד לעבור לפעמים. האם הקשיים האלה של העשייה הזאת, בן אדם שמתאמץ יותר, בן אדם שעובר יותר קשיים, באמת זה... יש כזה דרגות מסוימות
כן,
בכל הדבר הזה?
כן, אני אגיד לך מה, אולי כדאי ש... אני צריך להבין את היסוד הזה.
לאן שאני בעצם חותר, אני אגיד לך. הרבה שואלים אותנו בסמינרים על טעמי המצוות. יש מצוות שהבן אדם יודע ונתגלו לאדם והכל, ויש מצוות מסוימות שהשם לא גילה לנו אותם, מה הטעם שלהם. ואנחנו חייבים לעשות אותם, וזה בעצם הקשיים של אנשים לפעמים, לקיים מצוות שהם לא יודעים מה הטעמם.
אז נכון.
וכאן בעצם אני חותר, כאילו, אז...
מה הטענה העיקרית שלהם, אתה יודע?
איך מסבירים לעשות דבר כזה, ואיך?
טענתם העיקרית היא שהם לא מקיימים תורה ומצוות מחמת זה שזה לא מובן להם. תחדיר בי אמביציה! תכניס בי חשק! אני רוצה להבין את המשמעות! אני רוצה להבין את ההשלכות שלי! למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לדבר שהשכל הישר או לא מבין או סותר אותו? יש מצוות שהשכל הישר סותר, כגון שעטנז, פרה אדומה, היא מתארת את הטמאים, מטמאה את הטהורים, שעטנז, מה אכפת לי שכרגע הבד הזה רקום, הרוג מפשטן וצמר ביחד? מה זה עושה? מה זה מפריע לי? אין לי שום בעיה, דווקא זה מאוד מחמם בתקופה שלנו, מה הבעיה? אלו המצוות שהשכל סותר, אבל יש מצוות שהשכל לא סותר, אבל הוא לא מצליח לרדת לעומקן, זה נשגב עם פינתנו. אז הם טוענים וטענתם העיקרית היא, זה כמובן לא נכון, זה סתם מתחמקות. תראה, אם הייתי מבין את המאה מצוות, הייתי מקיים אותם. כי אני אדם רציונליסט ואני רוצה להבין את המשמעות שבכל דבר ודבר. אני אומר, אדוני, בדיוק ההפך. אם היית מבין את המאה מצוות, לא היית מקיים. עכשיו אתה לא מקיים את זה מחמת האינטרסים שלך, מחמת הרצונות שלך. אבל אם באמת הקדוש ברוך הוא היה מגלה לכולם את המאה מצוות, העולם הזה היה נחרב. שמעת מה אני אמרתי? העולם הזה נחרב. רוצה לתת לך ראיה לכך? תשמע, עכשיו אני בדיוק מדבר איתך, בגלל החיוך שלך, כל הזמן אתה מחדש לי דברים. בפרשת בראשית כתוב שקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים. ואם התנינים הגדולים? יש מה, דאמר שאומר, זה הלוויתן. המדרש אומר שקדוש ברוך הוא ברא את הלוויתן זכר ונקבה. את הזכר הוא שם במרכז האוקיינוס, פעם ב-70 שנה הוא זז ויוצר צונמי בעולם. רעידת אדם, הוא עצום, הוא אדיר. מה הקדוש ברוך הוא עשה עם הנקבה? יסתכלו לי כל הפמיניסטיות כרגע, אבל מה עשה עם הנקבה? לקח את הנקבה, הרג אותה, מלך את בשרה, ועתיד להכין את הצדיקים לעתיד לבוא מבשרה. למה הוא עשה את זה? כי אם הנקבה והזכר נמצאים אחד לשני, הם מזדקקים אחד לשני ומחריבים את כל עולם. תעלה בדעתך, פעם ב-70 שנה, זוזה קטנה, רעידת אדמה. מה היה קורה לו היו מזדקקים ומביאים ולדות לעולם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את הנקבה והרג אותה. למה דווקא את הנקבה? מה אתה רואה? אתה לא רוצה שהם יזדקקו אחד לשני? שים אותה בקצה השני שלהם. מה הבעיה? למה? תשים לב, זה פשוט נפלא, זה מדהים. את השאלה הזאת, בני בחורי, מאיר שאל, בסוכות אנחנו אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא להשיב את הצדיקים בסוכת אורו של לוויתן. ועתיד להכין את הצדיקים מבשרו של הלוויתן, נכון? הבן שלי מסתכל עליו, אומר לי, אבא, אני יכול לשאול שאלה בבקשה? אמרתי לו, כן. אבל תראה, אני זוכר בתמונות שראיתי על לוויתן, לוויתן הוא חלק, אין לו קסקסים, ואם אין לו קסקסים גם אין לו סנפירים. אז איך אפשר לאכול אותו? הרי לא יצימני הקשרות, זה יונק, תמה. אז איך הקדוש ברוך הוא עוד יאכיל את הצדיקים? אלא תאמר לי אותם אנשים שהולכים לאכול בכל מקום שרק רוצים, וכל מיני דברים שזזים, ואם הם לא זזים אז הם זזים אותם ואוכלים.
כן.
אבל צדיקים ששומרים על קלה וכחמורה, דווקא הם יצטרכו לאכול מבשרו של הלוויתן, זה לא קשר. הסתכלתי עליו, התרגשתי. למה אתה התרגשתי? אמרתי לו, בני, שאלה מדהימה. אבל את התשובה אני לא אענה לך כרגע. המתנתי, אמורים להגיע כל הקבוצה לסוכתי. אני עושה שם את השיעור קבוע, כל שבת, מתי שאנחנו לא בסמינרים, מקומות אחרים, אבל בכל זאת, מגיעים כל הבחורים גם בסוכתי, לא, אני אשאל את השאלה לפני כולם, ואז תשמע את התשובה. והגיעו כל הקבוצה, ושאלתי את השאלה, הוא שמע את השאלה. את התשובה הוא כבר לא שמע, הוא ברח, הסמיק וברח. ועניתי להם את התשובה.
מה התשובה?
גאון מווילנה, רבי אייזק חבר אומר, הביא את זה בשם רבו, הגאון מווילנה, אומר שהמושג הזה, לוויתן, זכר, לוויתן נקבה, אלה מושגים רוחניים, קבליים יותר. נחש הקלטון בריח, נחש הקלטון בריח, אומר הנביא ישעיה. מה זה המושגים האלה? לוויתן זכר, אלו המצוות. לוויתן נקבה, אלו טעמי המצוות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשהוא ברא את העולם, מסתכל באורייתא וברא על מה, הוא ברא את זה על פי התורה. וכשהוא ברא את העולם, הוא ברא גם את טעמי המצוות, שיהיו מקבילים למצוות עצמם. אבל הוא ראה בחוכמתו, שאם טעמי המצוות יהיו צמודים למצוות, אף אחד לא יקיים את המצוות. אתה יודע למה? מכיר את התסמונת שלי, זה לא יקרה? הרבה אנשים טוענים, תראה, את זה אסור לאכול מחמת בריאות, את זה אסור לעשות בגלל שכך וכך, אל תדאג לי, זה לא יקרה. אני יודע איך להסתדר, ואני יודע... התורה אומרת לאדם, אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא לקח את הנקבה שמסמלת את טעמי המצוות, הרג אותה, מלך אותה, ועתיד להכין את הצדיקים לעתיד לבוא. אותם אלה אבל, שקיימו תורה המצוות, למרות שהשכל לא הסביר להם למה אתם צריכים לעשות, ומה הרעיון שמסתתר מאחורי כל מצווה ומצווה, הם אלו שיזכו לאכול מבשרה. זה מה שאמרתי לבן שלי. לכן גם עתידים לשבת בסוכת אורו של לוויתן, כי זה צל האמונה. למה? כי מי זה שבאמת שורד בעולם? זה רק מי שיש לו אמונה. מי שבאמת רואה את המצוות כשהגיעו ממקום גבוה. כי אם זה הגיע מדבר, ממקום, סליחה, שהשכל נוטה להאמין, נוטה לקבל, אז זאת אומרת שזה הגיע מבן אנוש. מצוות שבן אנוש ציווה אותם, הן בלתי מחייבות. למה? אתה חושב ככה, אני חושב אחרת. אבל כשאני לא מבין את טעמי המצוות, ואני יודע שהם הגיעו ממקום גבוה, מהנשגב מבינתי, אז יש לי הרבה יותר אפשרות לקיים את זה.
גם שאתה לא מבין אותם, אתה לא יכול לעשות הנחות.
נכון.
בן אדם שמבין באמת מתחיל להגיד הנחות, ופה אפשר לקיים את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת.
ופה לא חייב. אתה יודע מה? אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, אתה מכיר בן אדם, אני הכרתי הרבה אנשים בעולם, אבל אתה מכיר בן אדם שמתיימר לומר שהוא חכם יותר משלמה המלך? מכיר? עוד לא, אפילו בביתי המשוגעים יש כאלו ראשי ממשלה, יש כאלו חברי כנסת, יש הרבה אנשים.
לא חסר שם.
כן, אבל שלמה המלך, אף אחד לא אמר, אני שלמה המלך. גם המשוגעים יודעים שיש גבול. ואף אחד לא מתיימר לומר שהוא יותר חכם משלמה המלך. אתה יודע מה קרה עם שלמה המלך? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו בתור מלך, שתי מצוות שגם גילה לו שם את הטעמים, לא הרבה לו נשים ולא הרבה לו סוסים. ושם גם גילה את הסיבה, מה הטעם? לא הרבה לו נשים שהם יעטו את לבבו. אישה יש כוח. היא אומרת זה לנשים, פה זה החלק שהן מתחילות להתעודד, יש להם כוח, כשהן רוצות להשיג דבר מסוים, אז זה כמו שאתם נוסעים לפעמים בכביש ורואים את אותו פועל עם הקונגו, כשהן רוצות להשיג משהו מסוים שהוא בריאות, הן משיגות. הבעל מניח את השטר, מניח את הצ'ק, מניח את הוויזה, תקחי, תלכי, להתראות, אין לה כוח. נשים יש להם כוח לקחת את הגבר, לקחת את הרצון של הגבר ולהפוך אותם, לטובה, גם לרעה. חוכמת נשים בנתה בתה וההמשך, כולם מכירים. אותו דבר גם לא הרבה לא, סוסים. למה השם יורד את העם מצרימה? תשמע משהו מדהים. תסמונת עליזה לא יקרה, חוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה. אבל לא לחינם התורה ציינה את מה שהיה וקרה עם שלמה המלך. שלמה המלך הסתכל על הסיבה ואמר, רגע, למה הקדוש ברוך הוא מונע ממני להרבות נשים? בשביל שלא יטו את לב אבי, לי זה לא יקרה, אני חכם, החכם מכל אדם, חוכמתי, הגיעה מהבורא. אז אני אבנה לעצמי אסטרטגיה מלחמתית, הגנתית, טובה, שתשמור עליי. הוא הלך והרבה נשים, ולא רק שהרבה, 1,000 נשים היו לו, וכל כוונתו הייתה לשם שמיים. מה הכוונה לשם שמיים? למה לוקח 1,000 נשים? יש את 10 הספירות המקובלים מסבירים. אני לא מבין בקבלה, ולא אומר את זה מתור ענווה, ממש לא מבין, בקושי פשט, אבל ענווה, הקבלה הזה עדיין לא הגענו לשם. 10 הספירות, יש את הספירות העליונות, ספירות התחתונות. היו לו 700 צרות, מר הנביא, ו-300 פילגשים. הוא לקח, קודם כל, בת של כל מלך בכל העולם כולו. למה? הוא רצה לבנות תשתית של שלום, קידוש עם שמיים. איזה מלך יבוא להילחם איתי שהבת שלו נשואה לי?
עם החתן.
אז קודם כל הוא יוצר תשתית של קידוש שם שמיים בעולם, תשתית של שלום, ומי ששולט בכל זה, מי זה הבורא? כי אני העבד של הקדוש ברוך הוא, שם שמיים. ולא רק זו, אלא כשהוא בנה את ארמונו במשך 14 שנה לערך, הוא בנה את זה בצורה כזו שזה יהיה מחולק 300 חדרים פה כנגד 3 הספירות העליונות, חוכמה בינה ודעת, ו-700 חדרים כאן כנגד הספירות התחתונות. את ה-700 צרות הוא שם ב-700 החדרים, ואת ה-300 פילגשים הוא שם ב-300 החדרים כנגד 3 הספירות העליונות. הוא רצה לשלוט גם על העליונים. הוא רצה לקדש את שמו לא רק אצלנו בטבע, כל הציביליזציה כולה, אלא גם בעליונים. לקדש את שמו יתברך, כל כוונתו הייתה לשם שמיים. עם כל זאת, תותה או לא תותה, נכשל או לא נכשל?
נכשל.
מה כתוב? בסוף ימיו, עבד עבודה זרה. חד ושלום שלא נעלה בדעתנו שעבד עבודה זרה, אלא אנשיו עבדו עבודה זרה והוא לא מחה בהם. ובסוף ימיו איתו את לבבו. מה קרה לו? הוא אמר לי זה לא יקרה. תסמונת עלי זה לא יקרה, חוזרת על עצמה. תסלח לי, ממש ככה במאמר מוסגר, אני שואל אנשים, חרדים, ואם אנחנו נתקלים גם בהרצאות, ככה מסתננים, חרדים, אני שואל אותם, תגידו, אני יכול לשאול אתכם שאלה בבקשה. כן. למה יש לך מכשיר לא כשיר? שאלה תפעיה. אז הם אומרים לי, תראה כבוד הרב, זה בשביל השיעורים שאני שומע. אלו הרצאות, פלי זה אני לא מתחזק. אני אשאל את זה לשם שמיים, מה קרה לך? אני אומר לו, קירי, שלמה המלך גם מתכוון לשם שמיים. אתה שם לב שאתה חוזר על את הדבר? וזה עוד תסמונת, שלי זה לא יקרה. לכן התורה אמרה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח את הנקבה, שוחט אותה, לוקח את טעמי המצוות, מסתיר מעם ישראל. למה? כי אם טעמי המצוות היו מקבילים למצוות, אף אחד לא מקיים את התורה. ואם לא מקיימים את התורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לכן אמר, אם שניהם, אם מזדקקים אחד לשני, מחריבים את העולם. כי אם טעמי המצוות מקבילים למצוות, הם מחריבים את כל העולם. כי כשיש טעמים, אז כל אחד מפעיל את התסמונת שלו, ואז אף אחד לא מקיים את טעמי המצוות, אף אחד לא מקיים את המצוות בכלל.
הבנתי, אז איך בעצם כן אפשר לקיים את המצוות, ומה הטעמים שלהם, ו... כל זה מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם אבינועם יוגב.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
אתה מתחיל בתור סטודנט, ממשיך לקריירה, מקים גם משפחה, קונה בית בחדרה, פה איזה חופשה ושם איזה קידום, רץ תמיד קדימה, אף פעם לא רדום. ככה זה כשפגי שותפים אל המקצב, הרבה יותר פשוט להתקדם בכל מצב.
פגי, שותפים לקצב החיים שלך, ומשיקים בתוכנית פגי קצבי, התוכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך עם מגוון הטבות לכל שלב במסלול החיים. פגי.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49.90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר. 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
1-0-2-102 למכבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיוור. כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לחבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102, לוחמי האש, תמיד בשבילך.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, המסע עם אבינועם יוגב.
שבנו לכם תוכנית המסע, נמצא איתנו כאן הערב הרב איתי שמן. אנחנו בנושא מוסר ומצפון, טעמי המצוות, קצת נגענו גם מה בעצם השורש של טעמי המצוות, כדי שלא כל בן אדם יחליט ויבין שזה דברים שניתנים לשינוי, לכן יש לנו מצב אלוקי שבעצם יש מצוות שאנחנו גם לא מבינים מטעמם, כדי שנוכל לקיים אותם כראוי. דיברנו כמובן גם על שכר ועונש. הרב איתי שם, אנחנו ממש כמה דקות לפני סיום התוכנית, יש לנו כבר שאלות הרבה ישנם עדיין שנשארו פתוחות, אבל לפחות בוא נסגור דבר אחד. דיברנו לגבי מהו בעצם, מה הם בעצם המצוות, ומה זה בעצם מוסר שאנחנו כאילו מקיימים אותו, בגלל שהוא מוסר, בגלל שזה כאילו מצוות שבאו מאלוקים. עכשיו ראינו גם בתורה בעצם, למשל ליעקב ועשיו, בפרשות שעברו, ראינו שיש מצוות של כיבוד הורים, שהם בעצם נוהגים בכל אחד. ראינו שעשיו בא ומקיים אותם בצורה קצת שונה. עשיו לא שומר תורה ומצוות, והוא כיבד את אביו בצורה יוצאת מן הכלל, שהתורה מציינת את זה. שדבר כזה בעצם נפגשנו גם במדרש רבה, על שרבן שמובן גם ליל קינה בעשיו אפילו, ואמר, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה, ממה שעשיו שימש את אביו. למה? כי הוא אומר, אני בשעה ששימשתי את אבא שלי, הייתי מכבדו בבגדים לוחלכים, מגיש לאוכל בבגדים לוחלכים כמובן, ושהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים. ואילו עשיו, בשעה שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אלא בגדי מלכות. אז בעצם אנחנו רואים פה גם דרגות מסוימות של מצוות, ואיך מקיימים אותם בצורה של יותר, בוא נגיד, משובחת, או יותר שמים דגש על איזו מצווה מסוימת.
בשאלה הזו נשאלתי באחת ההרצאות ואמר לי אדם, רגע, אז אדם שהוא לא שומר תורה מצוות, יתקשה להפיל לפסגת המוסריות. ואם כך, אז הנה, עשיו הרשע, התורה מציינת את זה. לא היה אדם יודע ספר, התורה אומרת, הנה, אפילו נשיא בישראל קינה בו.
נכון, אז איך זה מתקבל על הדעת? מה בעצם הפתרון פה?
הכל יכול להיות טוב.
להבין את זה.
כשמדובר על בן אנוש, הוא יכול להיות מוטעה מהחברה. אנחנו נסתכל מה שקרה בהיסטוריה. אתה יודע, עכשיו אני נזכר ככה, רבי אהרון קוטלר מספר שבאחד הימים מישהו נקש לו על הדלת והוא פתח, הוא ראה איזה אדם, אומר לו, רבי אהרון, חברי, שכבר הימים, אני חייב לך את כל החיים. אומר לו, למה? אומר לו, אתה לא זוכר אותי? אומר לו, לא. אומר, אתה לא זוכר שאתה ברחת מפולין, סלובודקה, ואני נשארתי עם החברה הנאורה, הצילה, מתרובטת, אצל הגרמנים. אתה זוכר למה פרקתי עול? אומר לו, אני זוכר. עכשיו אני זוכר את הכל. רבי ירוחם ימיר. המשגיח ישב ושאל אם לנו על היהודים יש מה ללמוד חוקים ונימוסים מאומות העולם. הוא הלך וכמובן חישב את הכל על פלס המחשבה וניתח ופירק והגיע למסקנה שלא ניתן ללמוד חוקים ונימוסים מאומות העולם. ואז מספר אותו יהודי לרב קוטלר, הוא אומר, תראה, אני יצאתי החוצה ורציתי להגיע לאיזה מקום מסוים. שאלתי איזה גרמני איך מגיעים למקום כזה וכזה, והוא לקח אותי לאותה נקודת יד, ובדרך הוא פשוט שישע אותי, ובאיזה נימת קול הוא ענה לי, ואז פגשתי את אותם אנשים בסופר, ובבנק, ואיך הם עומדים, ואיזה תרבות, ואיזה יופי, ואמרתי, הרבה טעה. רק פה תפסתי אותו. לך תדע בעוד כמה דברים הוא טעה, ולעדיין לא תפסתי אותו. ואני החלטתי, בשביל מה אני צריך כרגע להתאמץ, בשביל להביא אותו לאיזה דרגה מוסרית טובה, אם אני יכול לעשות את זה בדרך הקלה יותר, הפחות מחייבת. אומר לו, אוקיי, הבנתי. אבל למה אני חייב את חייך? אבל אתה היחיד שמחית בי. ובכל זאת לא שמעתי לך. ואז הוא הפשיל את שרוולו והראה לו שהוא קטוע יד. מה לו מה זה? אמר לו, תראה, אני לא ברחתי איתכם. אני נשארתי עם החברים שלי הגרמנים. אבל אני יהודי. ושם אין סלקציות. ישר הכניסו אותי לתוך המחנה. ובאחד הימים גנבתי פרוסת לחם. תפסו אותי. הכניסו אותי למשפט, זה לא היה בבית משפט, זה היה בשעה שכולם סעדו את ליבם והמוזיקה מתנגנת לה, ולקחו אותי והעמידו אותי שם על הבמה. והגיע לשם אותו אדם עם אותה נימת קול שהוביל אותי אותה נקודת היד שרציתי, דאז. שאל אותי, איך עשית המעשה כזה נפשע? פשוט הוציא את הסכין שלו החדה וגדל לו את היד. הגרמנים המשיכו לאכול, לא היה, כאילו לא קרה כלום. ואז הבנתי שהכל פשוט מתנפץ. הבנתי כמה רבי ירוחם צדק, הבנתי כמה טעיתי. הכל נראה כציפוי חיצוני, אבל כשהעכבר של אדם יוצא החתול חוזר להיות חתול.
עד הניסיון הראשון.
ממש עד הניסיון. עשיו הרשע, ציינת את עשיו הרשע, הגמרא אומרת, עשיו הרשע עבד עבודה זרה, שפך דמים, מה לא עשה? בכל זאת זכה להפיל לפסגת המוסריות ביחס לכיבוד דורים, אבל זה רק היה בעינינו. בשר ודם. והמדרש בירושלמי כתוב שלעתיד לבוא יושב בגן עדן, מתעטף בטליתו. ואומר למלאכים, תסתלקו מפה, מה פתאום, אני קיימתי
כבר בהמשך הפרשה, רואים האמת.
כן.
שהוא אומר שאבא שלו ימות, ואז הוא ילך ויהרגו את עשיו.
זה מה שהקדוש ברוך הוא תפס אותו. אמר לו, בא הקדוש ברוך הוא בא, גררו ככלב החוצה. אמר לו, רגע, אתה השם, עצור תמים פה או לא, פה משפטי השם צדקו, הם יצדקו יחדיו, מה, למה אתה מוציא אותי? אני קיבלתי את הוריי. אמר לו, אתה לא חיבדת את עורך בגלל הצו האלוקי, אלא בגלל האינטרס האישי שלך. הוכחה לכך, בשעה שהבנת שיעקב גנב לך את הבכורה, החלטת להרוג אותו, החלטת להשמיד אותו. איך עשית את זה? רגע, מצד אחד יש את אבא, והוא יצטער אם הבן שלו יהרג. חסת לקונפליקט, מצד שני אתה לא יכול להשאיר את יעקב קיים. גם את הבכורה לוקח, ועכשיו גם את ברכתי. מה עשית? פה נמדד האדם אם מוסרי או לא. ולמען האמת, השאלה אם אדם ללא תורה מצוות יכול להפיל לפסגת המוסריות פחות רלוונטית מהשאלה הבאה. האם אדם שמצטייר כאדם מוסרי, האם באמת הוא נקרא אדם מוסרי? האם אדם שלא שומר תורה ומצוות, יכול לעמוד עם המוסריות שלו נגד האתגרים שניצבים מולו. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו שאתה רצית להרוג את מי? את אח שלך. מה החלטת לעשות? החלטת רק לייחל שאבא שלך ימות ויקרבו ימי אבל אביו ורגע את יעקב אחי? לא רק את זה התכוונת. אומר מדרש רבה שהוא החליט ללכת להרוג את אבא שלו במו ידיו. הוא לא יכל להמשיך להתפלל מתי אבא שלי ימות, הוא כבר לא יכול. התשוקה בוערת בו, החליט להרוג את אח שלו, אבל אי אפשר לעשות את זה כל הזמן שאבא שלי קיים. הלך ורצה להרוג את אבא שלו, אלמלא הקדוש ברוך הוא מנע ממנו. אמר לו, זה נקרא חוק, זה נקרא מוסר, זה נקרא תרבות. כל מה שעשית, עשית בשביל האינטרסים האישיים שלך. הוכחה לכך בשעה שיש איזה קונפליקט מסוים שמתעורר אצלך, הכל כבר יורד, כל הציפויים יורדים, הכל נושר מעליך, והאמת ניכרת לעיניים. אתה לא אדם מוסרי, אתה אדם מושחת, עשיו. כל מה שעשית בשביל האינטרסים האישיים שלך, בשעה שאבא שלך מנע ממך מלעשות הרצון שלך, החלטת גם להרוג אותו, אלמלא אני באתי ומנעתי ממך. זה נקרא אדם מוסרי, שבשעה שיש לו קונפליקטים בחיים, מתעוררים לו כל מיני תשוקות ורצונות, ובכל זאת מה הוא עושה? הוא מחזק את מה? את הצו האלוקי. איך חייב להגיד לך עוד מילה אחת?
גם אני רוצה שתסיים באיזה טיפ קצר.
כן.
איך בעצם מגיעים באמת?
או, זה מה שאמר. אנחנו פתחנו עם הלל. מה הלל אמר לגוי? הוא אמר לו לכאורה, מה ששנוא עליך תעשה לחברך. נכון? רק שנייה. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תדע לך, קח את המצווה הכי מוסרית שאצלכם מקיימים אותה, הכי מוסרית, אצלנו לא מקיימים את המחמת המוסריות שבה, אלא אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה הדפוס מחשבה שאתה צריך לשנות בין גוי ליהודי. אנחנו מקיימים את המצווה מחמת הצו האלוקי ולא מצד הפן המוסרי.
טוב, תודה רבה רב איתי שמן, תודה לעוזרי ההפקה, למנהל התוכניות, ליוסי סלניקר, לטכנאי השידור ישי פופובסקי. שיהיה לכולנו לילה טוב.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מי"ד טבת עד ב' בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיעה במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החימצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים. הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל.